אני רוצה להזמין את האנשים, הנה אני רואה שבאופן טבעי כבר עושים את זה. אם התרגום יפריע לכם, אז פשוט בואו, תתקדמו קדימה כאן. כי התרגום עומד להיות מאחור. יש גם כאן הרבה מקום. יש משהו בחברותה, בהזדמנות לדבר, להגיד איך מרגישים, שאני רוצה להזמין אותנו להרפות מזה, לחזור להקשבה, לשקט. וכשאמרתי את המילים האלה, אז הן עצרו גם משהו נחמד, ספונטני, טוב שקורה בינינו כבני אדם, שאנחנו רוצים אז לחלוק דיבור, לחלוק רגש. ויש לנו הרגל שטיפחו אותו גם, שיש לו שתי פנים. יש את ההרגל לחשוב שזה קורה רק בתיווכן של מילים ושל שפה ושל מבע. וזה נכון, אבל גם לא נכון. ואני אדבר כאן היום את השיחה של הערב, שאני רוצה להקדיש אותה לכל המושתקים, המושתקות, האילמים. האנשים שאינם נשמעים. שקולותיהם מפוספסים, כי הם חשובים. ולשיחה אני רוצה לקרוא בשם לטובת הכותרת שאחר כך נותנים לשיחות, על חוד המושתק. כשאתם פוגשים את עצמכם במדיטציה, נכון שאי אפשר להשתיק? ויש פה שאלה, למה אתם מנסים? יש משהו שאמור להיות מאוד אינטואיטיבי ופשוט, לא להשתיק. שזה יהיה, אני אשמע כך או אחרת, ולראות מה יש פה בכל קקופוניית הקולות, שבאמת חשוב להקשיב לו, עכשיו. באחת הקבוצות שיתפה אותנו חברה שלא מבינה מילה עברית, שבאה להיות כאן בארץ, בחוויה שוואו, היא מפסידה כל כך הרבה. וגם אנחנו מפסידים את חוכמתה, כי זה ביחד קורה. וחשבתי, כן, זה נכון. אנחנו מפסידים כל כך הרבה, וזה באמת הפסד. לא לשמוע את כל עושר השפה של בן אדם, בשפת האם שלו, בשפה שהוא יכול להתבטא בה. ויחד עם זה, כשהסתכלנו ככה, ובאמת, מה כל כך היא הפסידה פה מכל ההנחיות? וזה לא שאלה שאני שואלת בזלזול או בציניות. היא אישה שיודעת לשבת, יודעת להקשיב. אבל יש את ה... מה אני מפסיד? ואני רוצה ברצינות להציע את האפשרות שזה חשוב לדעת שבכל רגע שאנחנו נהיים, אנחנו מפסידים את האי-נהיות. הקונטקסט המושגי שאני עכשיו גם מדברת איתו ובתמיכתו, ושלושת מאפייני הקיום של ההשתנות המתמדת, השתנות מתמדת עם הבנה ייחודית בבודיזם, שזה השתנות מתמדת בהתהוות גומלין. חשוב, ההשתנות הזאת מתוך האמת של התהוות הגומלין. אפיון נוסף זה האפיון של סבל, שיש דוקה, ויש לו גם מופעים וביטויים רבים. והאפיון השלישי של הקיום, אנטה, אין אני, שזה השער שאנחנו בחרנו בריטריט הזה. ובקבוצות שיתפו אותנו גם באופן שזה נשמע מבלבל או נשמע גבוה ומה זה. ואני חשבתי לעצמי, רגע, אבל בוא נזכר בזה באופן אינטואיטיבי, נורא פשוט. נכון, מתמיד אתם מכירים את החוויה שעם אדם אחד אתם ממש ממש מלאי פלפל ועניין, והזמן עובר בלי להרגיש, וכיף לכם. ועם אדם אחר מדבר איתכם שתי דקות או שלוש, והמיין מתחיל להתרבל ו... ולא, ואתם מתחילים לחפש תירוצים ולהסתכל על השעון, ומתי נלך כבר לדבר עם מישהו אחר או להקשיב לציפורים? מה זה? אין אני, מיום א'. זה אינטואיטיבית, אנחנו יודעים. אנחנו מתהווים בהתהוות עם כל כך הרבה גורמים אחרים. אנחנו יודעים מההתחלה. במשפחה אני סבתא. אני סבתא לשניים, שזה כיף גדול, מחדש ככה, כשיש את כל הפנאי לשמוע. ויש לי נכד, שמנהל איתי שיחות סוקרטיות, אבל שלא תיתו, כי הוא הסוקרטס. יודע לשאול אותי שאלות מופתעות, מופלאות, מפתיעות תמיד. והוא מתעקש על האופן שהוא מכיר את עצמו, והוא מתעקש על האופן שהוא מזהה דברים בעולם. ולפני יומיים הוא אמר לי משפט מחמיר לב, הוא בן כמעט 8 עכשיו. הוא אמר לי, סבתא, את יודעת, אני מאמין ואני סומך. אני מאמין ואני סומך. אבל לפעמים כשאני מסתכל על מה אפילו אבא ואמא עושים, זה לא כל כך קל. הוא לא לגמרי ידע להסביר את זה. זה ילד שדוברים איתו אמת, שמנסים להסביר לו כל דבר. וכשלא יודעים איך להסביר לו, אומרים לו, אני לא יודע להסביר לך. שאלת שאלה מצוינת. לא מנפנפים אותו לתוך הסבר. זה נורא קשה לעשות, דרך אגב. אני מזמינה אתכם לעשות את זה בריטריט, וכל הזמן, עם עצמכם, עם המיינד שלכם. להתייחס למה שעולה בכם בסבלנות, לא למהר להסביר את זה. אתה יודע, יש את הנטייה הזאת של to explain things away. ולהיות יכולים לחוות בצורה שתתחילו להעדיף תיאור על פני הסבר. תיאור מדייק מרגע לרגע, אם בכלל אפשר, של תנועת התודעה. אז עם תנועת התודעה אולי זה יותר קשה, אבל אפשר תנועת הנשימה. תיאור שידע את תנועת הנשימה, ידע כי הוא חווה, תיאור רווי באושר של חוויה. של התנסות. מה באמת קורה? והחיים האלה שזה נותן. החיים האלה שזה נותן. המרחב. סוגסטיה שיכולה אולי לעזור לכם לכיוון הדומייה, אולי. לכיוון מה כל כך באמת מעניין במחשבות. לרגע הקול שלי צנח ומרים לי להרים אותו. אחד הדברים המרתקים זה ממש לראות, לשמוח בזה שזה צונח ויעזוב את חלל העולם, את חלל השמיעה שלכם, את כל צורות המשמעות והחשיבות והאי פספוסים. ואם נאפשר לנו את השקט של כל בא ומה הוא אומר והרפיה ומה, ובאמת אני לא יודעת אף פעם איך להגיד את זה בצורה שיאמינו לי. מה חשוב במה שאני אומרת? מה חשוב לכם בזה? אני אגיד לכם מה לי חשוב בזה, בשבילכם. שתמשיכו להבין מלוא השכנוע שאני ממש מיותרת בריטריט. שכל מה שמורה עושה זה לתופף באיזשהו אופן שימשיך לגדול בכם המורה הפנימי של המדיטציה, של השחרור, של ההבנה. וזה נכון לגמרי שגם הבנה תורמת וידע עוזר, וזה נכון שאני נהנית לקרוא ולשמוע מורים. זה לא שאני מפחיתה בערך של זה. ממש לא בכלל, אפילו לא גרם. אבל יש לי מין הרגשה שיש פה משחק שכדאי לנו קצת לרקוד אותו ביחד, להבהיר אותו לעצמנו, קצת משחק של האוטוריטה החיצונית, הפנימית. מי מבין מה מובן, מה ההתנסות? איך ממשיכים להעמיק בזה ביחד? בשיחות אחד על אחד וגם בקבוצות יש לי את הזכות שאתם מפנים אליי את הדברים מהלב, מהתודעה. ובשבילי אין הבדל, אני מכירה את הצורות שאצלי התודעה היא מתבלבלת, מנסה לעשות סדר בדברים שאין כל כך מה לסדר. והתגמול הגדול הוא שיש רגע שאני מתחילה להיכנס למה שנקרא inquiry ביחד, תשאול כזה, ושואלת שאלה, ואין פעם אחת שהתשובה שלכם לא מהממת. בכנות, בהיכרות הפנימית של מה שקורה לכם ואיך שאתם יכולים לענות. זה פנטסטי. ולפעמים אני חושבת שכל מה שאנחנו אחד לשני זה שלשמוע את החוכמה של עצמנו, פשוט צריך לדבר עם עוד מישהו אחר שידע מספיק טוב לשתוק ולא להפריע ולא להיכנס עם אסוציאציות עשירות, חשובות, מרתקות, מדהימות, מי שלא, מי שלה. ויחד עם זה, הרי זה חלק מהכיף, האסוציאציות האלה שבאות, הסיפורים שעולים מחדש. זה וזה קראתי, זה וזה קרה, זה וזה ראיתי, זה וזה שמעתי. לא סתם הסוטרות מתחילות במילים, כך שמעתי, כדי להזכיר לנו. כאן האתגר. מה שמעת כששמעת? מה זה הכך שמעתי? כך, מה, איך? איך שמעת? ומה זה לשמוע נכון בן אדם, לשמוע נכון חתול, לשמוע נכון ציפור מפרפרת. הנכד שלי אומר, סבתא, בלילה, כשאני ממש מקשיב, לפעמים נדמה לי שאני שומע את תנועת הכוכבים. ואז הוא גם אומר, זה מה שהכי נחמד שקורה, זה כשאני חולם חלומות ממש מפחידים, ממש סיוט סבתא, ממש כמו בהרי פוטר וכל היצורים וכל מיני דברים שקורים לי, אני יודע לא חשוב מה קורה לי בחלום, אני תמיד נופל בחזרה למזרון ולמיטה שלי. אני מזמינה אותנו לביטחון הזה. יחד עם השאלה, לאן נופלים? כשנופלים. זה לא היקיצה הפיזית הזאת מחלום מסוית, שאז מתעוררים במזרון לפחות, ואומרים, וואו, טוב, טוב, סיוט. אלא כשאנחנו מדברים על להתעורר מהבורות שלנו, שנוכחת בשערי החושים שדרכם עם תלות חשובה, עמוקה, של שפת ליבנו, שפת הלב הנפתח, שפת האמפתיה, שפת היכולת לדמיין לרגע איך זה להיות בנעליים של אחר. השפה הזאת הולכת יד ביד עם החושים הממשיכים לנחוח בדרך. בכל רגע ורגע שבה. כל רגע ורגע שבה. הוא גם רגע שאפשר להתעורר. אחד הקואנים שאני מאוד אוהבת הוא קואן של משורר ומורה זן, איקיו, מהמאה ה-13. והוא אומר, יש רק קואן אחד. אתם יודעים מה זה קואן? קואן זה משפט שנאמר כשאלה, שאי אפשר לתת עליה רק תשובה, אלא היא הופכת להיות לדרך, דרך הרהור ודרך חיים. והקואן שמוצג לנו, הוא אומר ככה, the only Kwan that really, truly matters is, נקודותיים, you. באיזה רגע, מתוך מה שקורה לנו, אנחנו אומרים, הוא, היא, הם. והאם באמירה הזאת זה כולל לגמרי את האופן שהם נהיים הם והוא והיא? כי אני באותו רגע, אני. זה קורה ביחד. המי שהם והמי שאני בקוראי להם בשמות. אחד השירים היפים, מרגש אותי רק להיזכר בו, אין לי אותו כאן. אני לא יודע לצטט את כולו. זה שיר של תיך נתן, שאומר, call me by my true names. חפשו אותו. אני אחפש אותו בשבילכם, אם אני אמצא, אני אתלה אותו בלוח. וזה ישנו. ובעצם אנחנו יכולים כרגע ביחד להמציא את השיר. אני בטוחה שטאי יסכים עם זה שכשאני לא זוכרת את השיר שלו במילותיו, אני יכולה להמציא את מה שאני אומרת. כשיר הזה, שאני מבינה אותו, שהכל כלול בו, כי הוא אומר בשיר, גם הוא כתב את השיר הזה בלילה, שהוא קיבל מכתב על סירה של פליטים, שעל סיפון הסירה היו פליטים, ועלו גם פיראטים לסירה. והפיראטים, בין היתר, אחד מהם, אנסו נערה בת 16, והיא נשארה על הסירה, ואביה שראה קפץ למים והתאבד, וגם היא קפצה אחריו. וטאי קיבל מכתב, והוא נשאר עם זה, נשאר עם זה. ובאותו לילה הוא כתב את השיר, והוא כתב בשיר, אני גם האנס שליבו עוד לא התעורר. זה קשה. זה קשה לעני הקטן שבן, לעני הקטן, להכיל אירועים מכל הצדדים שלהם. לעני הקטן שלי קשה לחוות פגיעה, עלבון, דחייה, בוודאי דברים קיצוניים כמו אונס, הריגה, עינויים. ואני הקטן שלי, כדי לתת מקום לגדלות הרוח הזאת, שאומרת, מה היא אומרת? היא אומרת את מה שגם ביהדות נאמר ובכל דת נאמר. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. זאת אומרת, יש רגע של כאב נוראי שעוד צפוי לפוגע, כשהוא יגלה, כשהלב שלו יתעורר להבין כמה חיים הוא רמס, כמה פגע, כמה פצע. זה הקול של החמלה שיודעת את זה. ויש גם עוד צורות סבל, וזה צורת הסבל שאנחנו באים לא מהמקום שאנחנו פוגעים ונפגעים, המקום המפוצל הזה, המפצל, אלא גם ממקום שיש לנו מלא מלא טוב ואין לו מקום. כשהלכתי פה בשביל, קודם ניגשה אליי חברתי לדרך התרגול המון המון שנים, שושנה, שיושבת שם, ואיתי מהריטריט הראשון, ואנחנו מתרגלות ביחד. והיא ניגשה אליי ואמרה, איפה אני יכולה לתת? וכל מה שלי היה באותו רגע להגיד לה, כרגע אני הולכת לתת שיחה, בואי תשמעי אותי. עכשיו, יש מידה של אכזריות בתשובה שלי. אני לא בדיוק יודעת איך לקרוא לה, כשבן אדם רוצה לתת, עכשיו זה הרגע. עכשיו זה הרגע שהוא רוצה לתת. ואני אומרת לה, בואי, אני רוצה לתת שיחה. אז תודה על הגמישות. תודה על התפנית המיידית שעשית שושנה עם חיוך. וישר להגיד, ישר אמרת לי, כן, בטח, אני רק אביא לי כיסא. באמת, אני רוצה להיות יכולה גם לענות כמוך. לא תמיד, לא אמרתי את המילה תמיד. אל תוסיף לי מילים. זאת הסכנה של כל תרגום. ואני בוררת היטב את מילותיי. אנחנו מחוברים בצורות כל כך עמוקות. אנחנו יושבים כאן בשקט, אני מאמינה, אין לי שום דרך להוכיח את זה. אנחנו חולמים אחד את החלומות של השני. אנחנו מחליפים בינינו הרבה יותר ממילים בתוך השתיקה הנאצלת, ואנחנו מייחל אחד לשני בעבודת הטרנספורמציה והאקסצ'יינג' עד לשחרור של כל אחד ואחד ואחת וכולנו וכולנו. לכן אחת מכן כשאמרה לי היום את מה שביקשתי מן הרשות להגיד בשמה כאן היום, לצטט אותה, היא אמרה לי, אני יודעת שאני פה. גם בשבילי, אבל כל רגע שאני פה, אני בעצם גם בשבילם. ואני רוצה להוסיף לזה, אני בשביל מי יודע כמה אנשים. כי אפילו שינוי קטן שיקרה לנו פה, להיות עם קצת יותר קלות ומרחב במפגשים שלנו עם אחרים, כולם ייהנו. כשאני התחלתי לתרגל, אז אנשים בבית הפרטי שלי היו מאוד נגד הדרך. מסיבות טובות דרך אגב. מסיבות ממש טובות, סיבות גם כואבות ועצובות. עד כדי כך ש... הבן שלי הבכור, שדרכו הגעתי לויפאסנה, הוא היה בריטריט הראשון, והוא אמר לי, אמא לכי. אבל כשהתחלתי ללכת, מה שהתחיל לקרות לי, הוא עצמו הרים טלפון לעמותה לויפאסנה, וביקש מהם, אל תקבלו את אמא שלי לריטריטים שלכם, זה מאוד מזיק לה. והוא צדק, אבל הוא גם טעה. הוא נבהל. לפעמים דברים באמת מבהילים. וצריך לתת לעצמנו ברכת דרך ארוכה, ולהסכים לעשות דברים כמידת המתאפשר, מכל מיני סיבות ונסיבות, עד שלפני כמה שנים, הבן שלי עשה שתי פעולות משמחות מאוד בשבילי. הוא שינה לי בטלפון משהו בקודים ל-Go Dharma. אז קיבלתי פתק, תמשיכי לעשות מה שאת עושה, כי זה עושה כל כך הרבה טוב לכולנו. ועכשיו אנחנו במצב שכשאני באה לריטריטים, אף אחד בבית לא דואג עם מה שיקרה לי. אבל הרבה שנים הדאגתי. זה כואב להדאיג כשאי אפשר להרגיע. יש פה חברים שלי לדרך, שמהמפגשים שלנו כרגע, נכון אתם מכירים את זה, שמצבנו מעוררים דאגה באחרים, למרות שאנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים משהו בזה טוב לנו באופן עמוק, שאולי עדיין לא מופיע, עוד לא מנחיח, עוד לא מקבל. את האנרגיה, את הכוח, את האיזון של השקט הדרוש כדי לקיים מרחב, הקשבה, נותן מקום, פטור מהצורך לשכנע, להוכיח. ואז זה הצדקת עצמו, זה מדבר בשם עצמו. זה אני רוצה להגיד on behalf of כל האנשים שצריכים להתחשב, ולראות את כל מצבי הביניים של הפשרות. ככה זה. ככה זה קורה, ככה זה ממשיך. טוב שזה... זה ייפול עוד פעם. שיער מפריע. לפעמים טוב שה-urgency, משהו פה שתנה ברמקול, לפעמים טוב שהדבר שאנחנו מרגישים אותו כ-urgent, מקבל... You sure? Is it that urgent? If it's very urgent, can it wait? אבל מצד שני, מה שאני רוצה להראות לכם רק פה, בשיחה שלי, זה את הדבר הזה שאי אפשר לענות עליו. מה דחוף לכם בצורה שחשוב לא לוותר עליו כבר עכשיו? לעומת כמה אפשר כן להזמין את עצמכם ללא דחוף, ליכול לחכות, בהינתן תנאי החיים האלה שאנחנו לא יודעים מתי נמות. זה, וואו, זה משתנה רציני לתוך המשוואה. אמא שלי בת 92, והיא כל הזמן אומרת לי, תספרי להם. תספרי להם גם כמה זה קשה, וגם שיש משהו נורא משחרר בזה שכבר לא אכפת. לא לחיות. לא אכפת לי כבר אם אני אמות היום בלילה. היא אומרת לי את זה ברצינות. היא אומרת לי גם, לא האמנתי שזה יקרה לי. לעומת זאת, כשאני לפני שבוע הייתי שלילית לקורונה, אבל עם סימנים פיזיולוגיים שהרופאים קוראים להם מאוד חיוביים. אתם יודעים, חיובי ברפואה זה שלילי. הסימן שרואים חום, צמרמורות, קור, רעד, הקאות בלתי פוסקות, חוסר יכולת להפסיק לה, כי והייתי צריכה בלילה לשאול את עצמי, אני מתקשרת להודיע למישהו שאני הולכת למות? כי אני חיה לבד. ולא הבנתי למה אני מחליטה לא להתקשר. באמת, לא הבנתי למה, כי קלטי רופאה פנימאית, למחרת קיבלתי נזיפה, למה לא התקשרת אלינו? אין לי תשובה. אומרים את הפתגם, curiosity killed the cat. I am serious about my curiosity into the whatever happens, however, whatever. אבל גם הרגשתי שאני מפחדת, אחרת לא הייתה בכלל עולה השאלה. אז הרגשתי את הפחד, ושמחתי שאני מרגישה אותו, כי לפעמים אני שוכחת שאימא שלי גיבורה במילים, אבל היא כן מפחדת. ואני פוגשת את זה. אני מקווה שאני עוזרת עם הפחד. זה נהיה יותר מפחיד כשאתה בשכיחות, ואתה בקבוצת גיל שהשכיחות שלך למות היא אחת משש, מגיל שבעים ושתיים נקודה שש. מגיל 72.6 הסיכויים למות הם 1 ל-6. ומצד שני, תורת הסיכויים. אז אני מנסה לעזור לאמא שלי שדואגת לאיך זה יקרה לה. האם היא תסבול? האם היא לא תסבול? ושאלת הסבל היא שאלת החיים. ויש רק חיים ורק חיים ורק חיים. אז עכשיו התיימרתי לרגע לדבר כמו ישעיהו ליבוביץ', שאמר שאין לו שום יחס למוות, כי פשוט אין לו מושג איך להתייחס למושג. ואירוע המוות שלי לא יקרה בחיי. אירוע המוות שלי יקרה בחיי אחרים, שאני עושה את כל מה שאני יכולה כדי להוכיח להם וכדי לתת את כל הכלים שאני יודעת לתת, שהם יזכרו. שבעצם הם נולדו עם הכלים שמעולם לא אני נתתי. כל ילד נולד אדם שלם. לא סתם אמרו, הילד הוא אבי האדם. כל אמא יודעת עד כמה היא לא רוצה למות כשילדה, כשילד. יישארו בלעדה בעולם, פשוט כי העולם שלנו הוא לא כזה שמשקף לנו כל הזמן בחזרה רק אהבת אם. וכדי שכל אם ואב יאמינו שגם אם הם חס וחלילה חולים ומתים, יהיה הכל בסדר לילדים שלהם, ויותר מבסדר. הילדים הבריאים, הילדים החולים, הילדים האוטיסטיים, כל הילדים באשר הם כפי שהם, שזקוקים לקהילה שלמה, למשאבים כדי להמשיך לחיות מוגנים ובטוב. איזה כיף יהיה בחברה כזאת. אולי אפילו להיות חולים ולמות. כחלק גדול מהסבל שפוגשים כשיושבים עם אנשים שנוטים למות, זה גם הדאגה לכל מיני דברים שהם לא השלימו. והדאגה האמיתית, האכפתיות הזאת, איך הסתדרו אחריי. בשביל זה המקום ש... הדרמה פוגשת אותנו גם מעמדת הממשיך לתרגל, שחרור, ביחד עם הבנת חברה, אחווה, סנגה, משחררת, אנשים, תומכת, בחולים, בבריאים. לטובת המשך השחרור מפחד. והלוואי שיקחו את מקומו דברים פשוטים. ביטחון. שלום. ערבות הדדית. סינרגיה של כל תחומי הידע. והמשך sharing of knowledge בין מדעים והתובנות העמוקות שיש גם לדרכים הרוחניות להציע. אתם חושבים שזאת הייתה שיחה על הנאדה? תודה. ורק למילות סיום, אני רוצה משהו קטן להוסיף. העניין הזה של במשך הריטריט, עם מה אנחנו מנסים, בוא נשתמש לרגע במילה אפילו להתחתן. זאת אומרת שאנחנו מנסים ממש ליצור זיווג, להשתייך, או זאת המילה שחיפשתי, לא להתחתן, להשתייך. אנחנו רוצים להיות שייכים לתשומת לב. תשומת לב היא חק שייכות שאנחנו רוצים להמשיך לטפח. והיחס בין האופן שהתשומת לב שלנו תופסת כל מיני אובייקטים על פני השטח, זה לא סותר את זה שגם בעומקים ממשיך שחרור לקרות. אם כרגע דווקא מילות הסיום שלי הוסיפו איזה אי בהירות שמעוררת צמא, בוא נאחל לעצמנו להמשיך, כי אלה שלושת סוגי הצמא שאנחנו רוצים להמשיך להשתחרר ממנו. הצמא לסיפוק שנובע מששת שערי החושים, וכמו שסטיבן כל כך בהיר וצלול הסביר אותם עם החוש השישי הזה שהוא המיינד. הצמא לסיפוק בששת שערי החושים. הצמא להיות, thirst for becoming, for being. ויש את הצמא לאי היות, ללחדול, ללא להיות. מי ייתן ו בזמננו, בגלגול הזה, למה לא? נשתחרר לגמרי מהצמא. בואו שבו איתי.